הגוון בנקודה של הימים האלו, ימי המצורים ותשעת הימים והתשבו, יש בזה הרבה הרבה לדבר. זה אחד מהזמנים היסודיים בעם ישראל ודאי. ואני חושב שמכל מערכת הזמנים שאנחנו מכירים, זה פסח, שבועס, סוכס, קושקן, ראשונים, קיפר, אני חושב שאנחנו הכי פחות מרגישים ומשתתפים ועולים ומנצלים את הימים האלו. אז אני אשתדל קצת להסביר נקודה שאני חושב שחשובה פה. במפורש, המטרה שלי הוא לא לתוררות, לא לגציחה, אלא פשוט להסביר, כמו שאומרים, כמו בצורה של יותר שיעור משיחה, כמו למצורה, להסביר כמה נקודות שאני חושב שחשוב פשוט להבין אותן. רוצה להתחיל להסביר, יש פרשה שלמה בתורה שאנחנו קראנו אותו לפני שבועיים, פרשה שאני חושב שאנחנו פשוט, כמובן אני, לא מבינים פשוט מה מדובר שם, מה קרה שם. התורה מספרת לנו על כל הסיפור של בלק ובילעם. איך שבילעם ניסה לקלל את בני ישראל. אז חז"ל הולכים הצידה ומסבירים לנו שבילעם היה יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, הוא ידע לחבר את הרגע כממרה הזו, וזה באמת הייתה עיקר המטרה שלו. והקדוש ברוך הוא עשה את הנס של כל כמה ימים, הקדוש ברוך הוא קווה יכול לפעס. זה מה שאנחנו יודעים מדבר חז"ל. אבל הפסוקים הארוכים מספרים לנו סיפור, עוד סיפור, זה לא סותר. ואנחנו מאוד התרכזנו על הדבר חז"ל הזה. אבל מה בעצם, מה התורה מספר לנו כל המערכת שהיה שם? עכשיו זה ודאי שבכלל הפרשה הוא מדבר על הרבה הרבה נושאים. בילעם הוא היה ממש המרכב של כל המציאות שנקרא הצד השני של עם ישראל, כל הטומאה וכל הרשע. והוא יצא למלחמה נגד עם ישראל. ואנו יודעים, כשיוצאים למלחמה, אז לא עושים השתדלות רק בכיוון אחד, אבל עושים את כל האפשרויות שאפשר. אז אנחנו רואים בתוך הפסוקים שמצד אחד, בילעם, כמו שחז"ל אומרים, רוצה לחבר את הרגע. מצד שני, כתוב פסוק וישא עיניו, רש"י אומר, רצה להחליף במים הרע, שזה משהו אחר לגמרי. ומצד אחר, חז"ל אומרים, וצר להזכיר בון העגל, לקטרג עליהם, שוב פעם נושא אחר. לא הלך לקראת נחשים, הוא היה קוסם, רוצה לעשות עם כל מיני כוחות תומה. ובאופן יש הרבה הרבה מערכות, מה שבילעם נשא בצד נגד עם ישראל. התורה מספר לנו איך שכל כלי ישראל יכול לתלוח, שכל הכוחות שיש בעולם, כל הגברים שלהם, לא יכולו להזיק לעם ישראל, עד שמגיעים לסוף הסיפור, העצה היחידה להזיק לעם ישראל הוא שעם ישראל יזיקו את עצמם. על ידי הכוח הבכיר שלהם, הם יכולים להרוס את עצמם. אבל שום אחד בחוץ יכול לעשות להם שום דבר. התורה מספר לנו בקיצור נמרץ, דבורים נפלאים ונרואים, את כל המערכות שיש, ששום דבר לא יכול להזיז לעם ישראל. עכשיו, אני רוצה היום לעמוד על מערכת אחת, אני לא חושב שזה כולל כל הפרשה, אבל זו נקודה בתוך הפרשה, שעליו מרחיב התורה יותר מהכל. ואנשים כמוני לא יודעים בכלל מה שכתוב שם. בלק בא, ובילעם אמר לו, בני לי בזה שבע מזבחות, והקרב לשבע פני ושבע ושבע אלה. עכשיו, מה בעצם היה הקורבנות האלה? רש"י אומר על המספר של הקורבנות, הוא הקריב קורבנות נגד כל האבות. עכשיו, כנראה שזה היה נקודה יסודית מאוד בתוך המלחמה שלו. וכל כשזה לא הלך, הוא ניסה עוד פעם אותו הדבר. ופעם שלישית אותו הדבר. זאת אומרת שיש פה איזושהי מערכת חזקה מאוד, שהוא ניסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אולי זה יעזור. אתה תראה עוד פעם את המזבחות ועוד פעם את הקרבנות. עכשיו, מה היה הקרבנות האלה? מה הוא בא לעשות איתם? מה הוא בא להסליח איתם? האם זה קשור לעניין של הרגע? כנראה, לא יודע, אצל כשהוא קילל אז את מדיין, לא יודע, גם אז הוא עושה קרבנות, למה צריך את הקרבנות? אם בשביל בלי וכתוב היה לעשות את הפטנט הזה, מה היה המערכת של קרבנות? זה מה שאני רוצה לנסות להסביר היום, בעזר השם, פשוט את המובן, מה שאני חושב הכי פשוט. אני רוצה להגדיר שאני נכנס לדברים עמוקים מאוד, ולא הייתי כל כך פותח את הסוגיה הזו, זו סוגיה עמוקה מאוד, אבל היות שאני חושב שזה ממש שם בפסוק, ממש מה הוא רצה לעשות עם קורבנות. בכלל הסוגיה של קורבנות זה בשבילנו סוגיה סתומה וחתומה. בכלל, סוגיה חתומה, סתומה, מה זה קורבנות? ואנחנו יודעים שזה סתומה וחתומה בגלל שהראשונים התלבטים בזה. אבל מה בילום רצה עם הקורבנות? הוא ניסה עוד פעם ועוד פעם. משמע שזה היה עיקר המערכת שלו, ועל זה אתה לא מספר לי יותר מהכל. מה הסיפור, מה קרה שם, מה הוא רצה לעשות, ומה היה לבסוף? זה מה שאני רוצה לנסות להסביר היום בעזר השם. עכשיו, אני אלך לאט פשוט, שאני חושב שהדברים הם הדברים פשוטים ויסודיים, ולבסוף, לבסוף, מה שאני אגיד, ירשה לי, אני אגיע לנושא שלנו לשלושה שבועות, לפני המצורים ולפני שבועות. אני רוצה להסביר פשוט דברים פשוטים מאוד. דבר ראשון, אנחנו יודעים שיש המרכז של התורה, הלב של התורה, שזה חומש ויקרא, בעיקר מדובר קורבנות. יש בזה גם כי בשמועס הרבה, אבל הלב של התורה זה קורבנות. מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא קורבנות? מה זה קורבנות? מה זה הדבר הזה? איך מסבירים את זה לילדים? איך מסבירים את זה לעצמם? מה זה המערכת של קורבנות שהוא תופס ממש אחוז עצום של התורה? מה זה הדבר הזה שנקרא קורבנות? עכשיו, המובן בפשוט כל ככה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת, כדי להבין את הדבר ממש כפשוטה. אני לא צריך לפרט לפני כל הציבור, את השיטה של הרמב"ם בזה, את השיטה של הרמב"ן בזה. אני נוקט שהציבור יודע. הרמב"ם אומר שקורבנות זה נגד עבודה זרה, רמב"ן אומר שמה שנעשה להרבה מהזו, כשנעשה אליי. אבל אני רוצה להסביר את הדברים ממש כפשוטה. דבר ראשון, צריך להבין ככה. אנחנו חיים בעולם. עכשיו, בתורה אנחנו יודעים שיש פשט, יש רמז, ויש דרוש, ויש סוד. עכשיו, האמת הוא שבעולם גם כן אנחנו משתמשים הרבה לא רק בפשט, אלא גם כן ברמז. אני אלכם דוגמה. אדם, לא נביא פעם ראשונה שמצאנו את זה, אליעזר פגש את רבקה, נתן לה מתנה. איזה מתנה? צמיד של זהב. וכך נהוג עד היום הזה, אדם בא לתן לאשתו מתנה, צמיד של זהב. על דרך הפשט, הדבר הזה אינו שום מובן. פה מדובר אדם מיליונר, תביא לאשתו יום הולדת, צמיד של זהב. עכשיו, מה יעשה עם הצמיד של זהב הזו? מה שכל צי שכל צי רב, בל, היא לא יכולה לקרוא את זה. מה יכול לעשות עם זה? מה תגיד? יכול להתקשט עם זה. יש לסקור, נגיד אישה שלא מתקשטת בכלל. היא לקח את זה, שם את זה בתוך הכספת. אבל מאושרת. מה מובן בזה? יש דבר בעולמנו, נותנים פרחים. עכשיו, הדבר הזה שפרחים, אתם תגידו, זה דבר התופעה של מודרניזציה. יש איזה מדרש, אני חושב שמעתי זה פעם, שמדרש אומר על הפסוק למה נצח על שושלם, אידס, לאוסף, בריקוי לך מזמור, כתוב במדרש ככה בזה הלשון. משה למלך שנכנס למדינה, עשו לו כתר של זהב וכסף. אומר, איני רוצה כסף, איני רוצה זהב. איני רוצה אלף שושנים. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי רצה כסף, אין לי רצה זוב, שנאמר לי הכסף ולי הזוב נאום השם. אין לי רצה לשושנים, שנאמר למרצח על שונים אלס לסף לפני כל החיים. עכשיו כך, בתוך הנמשל, איך לקדוש ברוך הוא, אז הדרשנים יכול לדרוש מה שהם רוצים, ששושנים זה מראה, אני יודע, על הלב, כמו שכתוב, מה ששנה הזה, שתמיד יש ללב. אבל בתוך המשל של המלך, בעולם, כי יש דבר טבעי בעולם, בתוך המשל של המלך, מה המלך אומר? לא רוצה כסף, לא רוצה זה, רוצה שושנים. אתה אוהב שושנים, לך תקח כסף וזה, לך תקנה שושנים. המובן בזה הוא כך. יש שני סוגי מתנה. יש מתנה שהוא פשט. יש פשט. פשט פירושו. אתה צריך את... אני אתן לך את פאקר. אני בא עכשיו מהבית, לדעת לך שלא מלכם, קח מתנה. אתה צריך את. יש עוד סוג מתנה. זה מתנה דרך הפשט. אתה צריך את, תתן לך חפץ, אתה צריך כסף, תתן לך כסף, אתה צריך זה, תתן לך זה. יש עוד סוג מנה של דרך הרמז. אתה לא צריך את החפץ הזה. אבל זה בא לרמז משהו. למשל, נתנה מתנה של זהב, תכשיט של זהב. זה מראה, מבטא, שההוא בעיניי חשוב. זה לא הדרך הפשט, הדרך הפשט הוא לא צריך את זה בכלל. אבל זה מרמז על איזשהו ביטוי. אותו דבר, המוזג, מובן של פרחים, זה ביטוי עוד יותר חשוב. שהשייך ושהאבא שיש לי עליך, זה לא רק אבא דומם, ואז אני צריך לתת לך חפץ שהוא שווה לבטות את האבא, אלא אבא צומח, אבא פורע. ובאופן שבעולם, זה דבר של רמז. עכשיו, תבינו בעומק. הרגשים עמוקים מאוד, באים רק ברמז, בגלל שאין להם ביטוי בפשט. בשביל זה, כל המצוות, המובן הפשוט של המצוות, הם בדרך רמז. למשל, פרי עץ הדר, הלב. כפות מרים, השדרה. הדסים, עיניים. לקח את החפצים אלו, והלב, וכל המציא של איפור, לא רועד ושמח עם הקדוש ברוך. יש לזה פשט? אין לזה פשט. יש בזה רמז. והרמז הזה נכנס עומק כעומק מאחוז הכוח של מצווה, כבר יוכל עליה סוף. וכן כל המצוות, שויפור, אומר הרמב״ם, אף על פי ששויפור זה יעשה כוס, ורמז יש בדום. אורו ישן עם משנסך. תופסים את השופר ורועד מרעידים. את מה מרעידים? את כיסי הכובד. איך הגעת כיסי הכובד? לא בכוח הפשט, כוח הרמז. עכשיו, בכל המערכת המצוות, המצווה שמרמז הכי עמוק זה קורבנות. אין שום מצווה כמו קורבנות. ומה זה מרמז? יש שלושה סוגי מתנות. יש מתנה של דוימן, תן לך חפץ של זהב. יש מתנה של צמח, תן לך שושנים. יש מתנה של חי. הפירוש הוא שהאהבה שלי להשם יתברך הוא אהבה עד כדי שפיכות דם. עד כדי שפיכות דם. זה המובן הפשוט של קורבנות. ולעולם אין מצווה כזו שמבטא שפיכות דם. יש על זה חז"ל, שחז"ל אומרים בספר תסתומת, חז"ל נורא, חז"ל אומרים ככה. שמע ישראל השם מלכנו השם אחד בתור כלל גדול בתורה. אני מדבר בקיצור. בא בן עזי ואומר, ואהבת לרעך כמוך כלל יותר גדול בתורה. בא במדום השלישי ואומר, את הכבש החטא תעשה בבוקר, את הכבש השם נכנס לבין הבויים, כלל עוד יותר גדול בתורה, וכך אומר הגמור כך הלך. אז כולנו חושבים, ואהבת לרעך כמוך, הכוונה הוא לאהוב את החבר שלך. זה לא יכול להיות בהמשך למה שכתוב אחר כך. רק הפשט הוא ככה. שמע ישראל השם אלוקינו השם הכל, הכלל הגדול בתורה, לדעת שהקדוש ברוך הוא זה הכל. במה, במה השני אומר, זה לא מספיק. הפשט הקדוש ברוך הוא הכל, איך אתה מתייחס אליו? ואהבת לרעך כמוך. עם אבא, הרי הוא ראה עברי עובי, והוא נתן לי את העיניים, נתן לי את החיים. במה, במה השלישי ואומר, עוד יותר חשוב, לחיות כל בוקר וכל ערב, על ידי ביטוי של מסירות נפש, לשפוך את דמך. זה פירוש, אז הכבש אחרי תעשה בבוקר, אז הכבש אשר תעשה בין הבוים. וכך הלכה שאין מצווה כמו קורבנות יותר משמע ישראל. ובשביל זה כיום אין לנו קורבנות. עכשיו, זה המובן הפשוט של קורבנות. המובן העמוק של קורבנות, ולמה צריך להגיד במובן הפשוט כשאני בא להגיד משהו יותר עמוק? בגלל שאחרי כל ההקדמה הזו, שקורבנות זה בא לרמז, אבל מה זה מרמז? מובן הפשוט של הרמז הוא בא לרמז דוירן, כמו שכתוב בגמרא. אבל איזה סוג דוירן? דוירן של דם. דוירן של דם. דוירן של מסירות נפש. ואין כזה מצווה, לא גם היה מצווה שמבטא את האבא של הקדוש ברוך הוא, אבא של דם, שזה קורבנות. וככה לנפש שלך מביא את הגמרא, את הזוהר, שהקורבן עולה יותר למעלה מכל המצוות. עכשיו, יותר עמוק, אבל גם כן על דרך הרמז, הקורבן בא לרמז משהו אחר לגמרי. וזה העומק של הקורבנות. זה בא לרמז ככה. יש עולם. יש עולם. עולם בנוי עם דוירן צמח חי מדבר. האמת הוא שהמדבר האדם הוא גבוה מאוד. הוא גבוה מאוד. קשה לנו להתעסק עם המדבר. הבהמה מרמז על האדם. וזה מה שאמרנו קודם. אתה שוחט את הבהמה, זה מרמז כי שחטתי את עצמי. זה רמז נוירה. זה רמז נוירה, שחטתי את עצמי. אתה זרק את הדם, זרקתי את הדם שלי. וזה מרמז מסירוס של דם, כמו שאמרנו. יותר עמוק מזה הוא ככה. הבהמה כולל בתוכו בעצם את הכל. מצד אחד הוא סך הכל חי. הוא סך הכל בהמה. מצד שני יש פה נפש דומה לאדם מבחינת רמז. יש פה כוח צמיחה, יש גם כן כוח דומה. עכשיו, הבהמה הזו, אתה לוקח אותו, שם אותו על המזבח, ואתה שורף אותו. שורף אותו פירושו, אתה מלא אותו, אתה מחזיר אותו לשורש. אתה מחזיר אותו בחזרה לקודש ברוך הוא. זה פירוש לשרוף. תמיד לשרוף פירושו, אתה שורף אותו, מחזיר אותו בחזרה לשורש שלו. אתה נותן ביטוי שכמו שאני לוקח את הבהמה הזו, שיש בתוכו בעצם קצת תבנית אדם. בתבנית אדם כבר למדנו שהוא נקרא תבנית של כל העולמות כולם. כמו שנפש החיים הריך בזה. אני שורף אותו פירושו, אני מחזיר את העולם ומלואו וכל אשר בו, הכל בחזרה לרשותו של הקדוש ברוך הוא. והקורבן הזה, עם הכוונה הנכונה, נקרא ריח ניחוח, הפירושו עולה לרצון, הפירושו שנכנס לעומק הרוצן של הקדוש ברוך הוא, שמי שיכול לעשות את הרמז הזה, אז הוא נכנס לעומק פנימי הסרט של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כביוך ומרוצה אליו, פירושו, שאתה הבנת, החזרת את הכל לרשות שמיים. ושוב פעם, בשביל זה קורבנות, זה המצווה הכי גדולה. בגלל שכל מצווה עובר איזה פרט. לקחת חפץ שהוא רמח ריבונם שעשה גידם, אז האמת הוא שהיה אנשים שרצו לקחת ילדים שלהם. התורה לא רוצה את זה. תמיד לא רוצה. מספיק לי הרמז. אל תעבור אותי פשט, אני רוצה רמז. לא רוצה, לא רוצה קורבנות אדם. אתה ברמז, אתה לוקח עולם ומלואו, מחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. אני לא צריך להגיד לכם את הנוירויה של הדבר, שהגויין אמר כידוע, סתם סיפורים. הוא אמר, אם אני אקח את הכבז על המקום הנכון, כשהוא רצה ללכת לארץ ישראל, אז יגמר העסק, משיח יבוא. כך הוא אמר. אם אנחנו מלכים נזכה להקריב קורבן אחד כמו שצריך, שנותנת רצון מהשם, וזה המערכת שנקרא קורבנות, להפיק רוצן מהשם. אז יש פה שתי עומקים. ראשית כל על ידי ביטוי של מסירות נפש, ויותר עמוק על ידי ביטוי להחזיר את הכל לרוצן השם. בואו נשלם, אתה ראה את העולם, הכל שלך. הכל בוטל ובוטל לרצון חו האמיתי. זה הביטוי והרמז של קורבן. זה מערכת אחת. עכשיו מתחיל דבר חדש לגמרי. ופה אני נכנס לסוגיה עמוקה. עד עכשיו דברים ממש פשוטים. זה לא דברים פשוטים בכלל, דברים עמוקים מאוד. אבל דברים יסודיים שכל אחד צריך לדעת אותם. עכשיו אני רוצה להיכנס לנושא מאוד מאוד עדין מאוד עמוק. אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולמו של הקודש ברוך. עכשיו, יש מערכת של תפירה. יש מערכת של תפירה. מהו היסוד הגדול של אלה שכופרים? מהו היסוד הגדול של הכפיר? מה היסוד הגדול של הכפיר? היסוד הגדול של הכפיר הוא כך. לא מדברים עכשיו על כפיר המודרני, שזה אין איזה שום, אין איזה שום, שום אחיזה בשום דבר. זה סתם, כמו שאוי מלעץ, אוביוני. אבל המערכת הכפירה שנמצא בעולם הוא כך. בעיקר זה היה היוונים. הרמב"ם מאוד מאוד התייחס להם. מאוד מאוד התייחס להם. הרמ"א כתב ספר שכל הקורבנות זה להוציא מליבם. מה היסוד הגדול שלהם? היסוד הגדול של היוונים הוא כך. היות שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול ונורא, הקדוש ברוך הוא למחשבה ותפיסה בכלל, הקדוש ברוך הוא למעלה, מעלה מכל מושג של עולם, איזה קשר יש לו עם העולם שלנו? איזה שחס יש לו? מה אכפת לו מה שאני עושה? ויש בזה הרבה, הרבה מדרגות של הכפירה הזו. היו כאלה שטענו שהוא לא אכפת למה שקורה בעולם, ועל זה נכתב ספר איוב. זה היה הכפירה של איוב. תראו בספר איוב, אתם תראו, שכל הספר, איוב מדבר על גדלות השם. הוא בוכה, מתלונן נגד הקדוש ברוך הוא, מדבר כמה הקדוש ברוך הוא גדול. מה קורה פה? אלא זה מה שאיוב טען. איוב טען, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, 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 אני משהו עשיתי. בשבילו אני כלום. ומי עשה לכל הצרות אלו? אז פתח איוב הספיר, ויקלל את יומו. הקדוש ברוך הוא לקח את העולם, זרק אותו, מתגלגל לעולם, לפי המזלות, יצא לי ככה. אבל לא אכפת לקדוש ברוך הוא, למה? בגלל שהוא גדול, גדול, גדול. עכשיו, יש בזה הרבה שלבים. יש כאלה שאומרים, חס ושלום שלא יודע מה שקורה בעולמנו. יש כאלה שאומרים שלא אכפת למה שקורה בעולמנו. וזה כל המערכת הכפירה. עכשיו, מה אומרים על זה? אנחנו עם בני ישראל. עם בני ישראל אומרים, לא. שאם הקדוש ברוך הוא היה גדול סתם כמו שאתם חושבים, באמת הוא כל כך גדול, לא יכול לתפוס קש עם כל כך קטן. אבל בוא נביא משל קטן, כן? שלמה המלך ידע את השפה של החיות. אני לא יודע את השפה של החיות. אני פוגש פרה, הוא עושה לי מומו, לא מבין אותו מילה. אני לא נעלם מזה. אני כל כך רחוק ממך, יש מרחק כזה עצום, אני לא מבין אותך בכלל. אתה רחוק ממני. והנה שלמה המלך, הוא מבין את החיות. אז מה תגיד? מבין את החיות. אז מסתם הוא לא כל כך רחוק מהם. מסתם הוא קצת פרה. לא. זה לא מחמת החיסרון שלו, מחמת עוצם מעלתו. הוא כל כך גדול, שגם המרחק הזה יכול לתפוס שייכס. אותו דבר, אנחנו אומרים, מי כשם אלוקינו מגביל לשובץ? עד כדי כך בוא נראה גדול, עד כדי כך שמשפיע לי לרוס בשמיים ואורץ, מחמת עוצם גודלתו, בגלל שהוא כל כך גדול, אז הוא תופס שייכס עם הקטן. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם משהו לבוא ישראל, שאני חושב חשוב מאוד לדעת את זה. האמונה הזו, שיש לבוני עולם שייכס עם העולם, זה נקרא דת. כפירה פירשו, מי שלא מבין שבוני עולם שייכס עם העולם. זה ודאי שיש בוני עולם. זה לא נקרא כפירה, מי שאומר שאין בוני עולם. מי שאומר שהסטנדר הזה גדל בתוך הרצפה, אז הוא לא נקרא כיף. הוא גם כי לא נקרא חמור. לא יודע מה שהוא נקרא. הוא נקרא אדם מודרני. אבל זה הכופרים ידעו שיש בורי עולם. זה ודאי שיש בורי עולם. מי עשה כל זה? בורי עולם עשה את זה, ודאי. הכופרים אומרים שאין שייכס. האנשי דת, כל הדתות בעולם, חוץ מהיהדות, גם היהדות, אומר שיש שייכס. בורי עולם יודע מה שקורה בעולם, הוא מורד בענייני עולם. מה החידוש של היהדות? החידוש של היהדות הוא כך. לא רק שהקדוש ברוך הוא יש לו שייכס עם העולם, ולא רק שהקדוש ברוך הוא יודע מה שיש בעולם, ולא רק שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, ומנהיג ענייני העולם, אלא שיש קשר אישי של אב וחיבה ואכפתיות אישי בין בורא עולם לאנחנו. זה החידוש של היהדות. בואו נסביר את זה. בוא נסביר את זה. אדם שיש לו בהימות, אני אביא לכם דוגמה יפה. אדם יש לו אקווריום. מה זה אקווריום? יש שם דגי נוי. טוב. עכשיו, לי אין אקווריום. לי אין בבית, אין לי אקווריום. אולי זה אחת מהחסרונות שלי. אין לי. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי דגי נוי. למה? יש לי ברוך השם ילדים, בקושי למד את מה שלמדו בחדר, כן? אני צריך לטפל בדגים, זה מדי רחוק בשבילי. יש אנשים שיש להם אקווריום, מתעניינים גם כן בדגים, אפילו שיש מרחק עצום. ויתכן שהוא מסתכל, הוא מתעניין, נתן להם אוכל ולא ידיו. אבל מורה ורבותיי, כשיש דג אחד, שאתה שם לב שלא אוכל, כן? ייתכן שיכפת לך אפילו. אבל אני לא מכיר, אולי יש אנשים כאלו, כן? שבלילה אתה לא ישן, פשוט לא ישן בלילה. אין לך, אני דרך להגיד את זה, אהבה אישית. אהבה אישית. מותק, מותק, תוכל. למה? סוף כל סוף אין קשר. עכשיו בואי לי אוי לא, כביוכל מחמס, עוצמס, טובוי. לא רק שהוא מכיר אותנו, לא רק שהוא משגיח בנו, אלא הבויכר בעמו ישראל באב. הבויכר בעמו ישראל באב. המילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, לא היה אנוכי השם אלוקיך שבראתיך, אלא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים, שאני נכנסתי למצרים והוצאתי בך וטיפלתי בך ועשה לך מקום ונשורים, שיש לי קשר אישי וקשר של אבו, וכל הקוירה כולה שלמה המלך בחוכמוסי כשהוא בא לתאר לך מתן תוירה, מילה אחת, מה היה מתן תוירה? ישקן עם אנשי קויספיו, זה היה מתן תוירה, וזה היסוד של היהדות. כשאנחנו מבקשים תוירה, אנחנו מתחילים. אבו, רבו, אבטונו, השם אלוקינו, חמלה גדולה ויסירה חמלת עולים. עכשיו, פה יש פה חקירה עמוקה מאוד. פה יש פה חקירה עמוקה מאוד. לדוגמה, יש לך בן אדם שמטפל בילד. נגיד, יש לך אישה אחת מטפלת בילד. היא אוהבת את הילד. אבל הילד, סוף כל סוף, אהבה לאהבה אין דומה. יש אבא של אמא, ויש אבא של מטפלת. המטפלת גם כן אוהבת את הילד, אוהבת את הילד. אבל יש אבא עמוקה יותר, ועוד עמוקה יותר, ועוד עמוקה יותר, ועוד עמוקה יותר. כמו שמפורסם המשל של בשרו סלנטר. אותו צדיק גאון וראש ישיבה וקדוש והכל, שיש לו תמיד שהוא מצוין של מציון עם מאמי שאוהב אותו כל היום ליבו מלא שמחה. ולא מצא הבן שלו שהוא שונא אותו. הוא עושה לו את כל הצרות הלבונות. הוא עושה לו את כל הצרות שבעולם. אבל באמצע הלילה כשפורץ שריפה בבית, פתאום פורץ עמוק עמוק את האבא רק להבן. והוא רץ להבן. סוף כל סוף, לא לישון בלילה, זה להבן. ובאופן שיש אבא יותר עמוקה. ובואו נביא את הדוגמה. הדוגמה. מבין הדוגמה מהקווארי. יש אנשים שאוהבים דגי נוי. אני אמרתי שלא אוהבים דגי נוי. יש אנשים שממש מתאהבים בדגים. אתה ראית פעם מישהו שישב שיב על הדג, על הדג הזה? זה עוד יהיה. אבל בינתיים עוד לא משמענו את זה. יש בן אדם שאוהב את, 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 את הבלחי שלו. הייתי מישהו ש... אני מכיר בן אדם... אני לא רוצה לדבר הרבה, כן? העולם גדול, לידי מי שישב מקשיב פה. אני מכיר בן אדם שהיה לו בן, יש לו 12 ילדים, בן אחד נפטר לפני 14 שנה. ולא הוא ולא הוא אשתו חזרו לעצמה. עד היום הזה רואים את הצלקת עליהם. יש אבא שהוא אומויק, 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 אומויק. ויש אבו, 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 אבל לא כל כך עמוק. עכשיו תשמעו רבי ישראל מה שקרה פה. בילום טען ככה. בילום אומר ככה. זה שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם, אני יודע, הוא מדבר איתי. זה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אני גם כי יודע. אבל איזה עומק יש את האהבה הזו? עד איזה עומק זה מגיע? אוהב את עם ישראל, בסדר, אוהב את עם ישראל. אבל איזה עומק, סוף כל סוף, עמוק עמוק, יש נקודה שהקדוש ברוך הוא אומר, תראה, הכל טוב, הכל יפה, להיטיב, 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 להיטיב. אבל יש נקודה שגם בסוף כל סוף אני בואי לאולם, אתם עם ישראל, ויש לה למרחק בינינו אין סופי. כן, זה נתהד. סוף כל סוף, סוף כל סוף, בעומק, זה הכל הצגה הזאת. זה הצגה להיטיב, 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 להיטיב. מה רצה לעשות בילום? הוא אומר ככה. דרך קורבנות, הרי אנחנו עולים, כמו שהסברת את כל המערכת הקודם, דרך הכוח של קורבנות, אנחנו עולים, מחזירים את העולם, ומגיעים לעומק נקודה הפנימית כביכול של רצון השם, אני אקריב קורבנות נגד האובס, ועוד פעם קורבנות, ועוד פעם קורבנות, עד שאני אגיע לקרבה של הקדוש ברוך הוא, נגיד בן שלו, בואו נדבר עכשיו בינינו. וכל זה הכל שניות. כלוי. זה מה שבילום רצה לעשות. בילום טען שאני יכול להגיע לעומק כזה, שסוף כל סוף לא אכפת לו. שסוף כל סוף לא אכפת לו. בגלל שסוף כל סוף הוא כל כך גדול, וסוף כל סוף אנחנו כל כך קטנים. אז יש בזה הרבה מערכות. ביחד הקדוש ברוך יגיד לו, למה אני אזרוק אותם? תראה, סוף כל סוף עשו את העגל. סוף כל סוף הם שווים משהו. הקדוש ברוך הכל נכון, אבל עשו את העגל. וזה מה שבילום רצה לעשות מערכת, אחרי מערכת, אחרי מערכת, להגיע לעומק נקודה פנימית, איפה שסוף כל סוף אתה, גדול מהכל, ולא אכפת לך על המסר שלך. והתוירה מספר לנו את הפרשה הגודל והנוירה הזו, איך שהאבא של הקודש ברוך הוא לעם ישראל, זה בגדר שבכבודו ובעצמו, ובעומק, עומק, 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 שמה, עד רב, שמה יש את האבא הנוירו. אני לא הייתי שם, אבל מה הקדוש ברוך הוא ענה לבילום על מעשה העגל? מה הקדוש ברוך הוא ענה לבילום על מעשה העגל? אני חושב שהקדוש ברוך הוא לקח על בילום. אתה טיפש אחד. אתה סתרת את עצמך. הרי אתה נכנסת, פתחת לקו ויוכל, קו ויוכל את הפנים. זה כמו שאבא תפתח לו את הפנים, את השחר של הבן. וגיד, אבל סוף כסף הוא לא ילד, אז הוא ילד רע. בפנים, מה אכפת לי בכלל שהוא ילד רע? הוא הילד שלי. אבא רבא, בפנים, תגיד לאבא, סוף כסוף הילד רע, ככה, תעשה שחיתה, שויתה. וזה הפרשה של בילום, למד אותנו את הסוגיה, כמה עמוק האכפתיות של השם יתברך לעם ישראל. לפי אני הזדהיתי, אני חושב, בבחינת מתן תורה, כשהכל היה ביטוי של שקרים, של אהבה, חז"ל אומרים, עוד לא השתכנענו ממתן תורה. מתי השתכנענו? מהמעשה שהיה אצל מרדכי ואסתר. אני לא יכול להצביע פסוק אחד, אבל דבר אחד אני יודע, ששם יש פסוק נוירה. בלילה הוא נוד דשנס המלך. מה פירוש נוד דשנס המלך? הפשט הוא ככה. אדם במשך היום עושה המון המון דברים. בלילה הוא סגר את העיניים, הוא חי עם עצמו. כמו הדוגמה שהבאתי לכם. רופא בבית חולים. הייתם פעם רופא בבית חולים? הוא מלא רגש, הוא אוהב את הפציינטים שלו, הוא מסנף על הפציינטים שלו. כשהוא מגיע הביתה והראש שלו נגיע בקרית, אחרי שעות עבודה. אחרי שעות עבודה. זה לא הילד שלי. בלילה נורד השנס המלך. מה פירוש נורד השנס המלך? זה הינקל שלי. קדוש ברוך קו יוכל לא יכול לישון. מה פירוש לא יכול לישון? קו יוכל בתוך הבכבוי דיו בעצמו. האכפתיות על עם ישראל, אז קיבלו את התוידה ברוצה. ובילום, את זה הוא לא האמין. את זה הוא לא האמין. סוף כל סוף, עמוק עמוק, איך מגיעים כל כך עמוק? דרך קורבונס. אני אעשה עוד פעם קורבונס, תקח את העולם, נשרוף אותו, הכל בתל מבוטה, יש רק בוירי עולם, הכל בתל מבוטה, יש רק בוירי עולם, יש רק בוירי עולם, נו בוירי, מה אתה אומר? סוף כל סוף זה הכל הצגה. סוף כל סוף אתה, יוחד וביוחד, אלה מבלי, אין עם ישראל. עשו את העגל, פח. תזרוק את ההצגה הזו. והתורה מספר לנו את האמס הוא שכאן ויוכל השייכס והאב הוא בכבוד ובעצמו. עכשיו, מה שאני בא להסביר עם כל המערכת הזו, יש לנו מועדים, יש לנו מועדים שמסבירים מסרים של היהדות. פסח מסביר לנו את השייכס הבסיסי, את החדס מלך המובס, חדס מייצהור. שבועס מסביר לנו את התוירה. סוכס מסביר לנו את השמחה. וראש השם מסביר לנו ירק שמיים. השלושה שבועות מסביר לנו את הנקודה הזו. את המורבות האישית והאכפתיות העמוקה שיש בין עם ישראל לקודש ברוך. וזה מתבטא דרך דמעות. דמעות זה שפת הלב יותר מהכל. לדבר לפטפט ולרקוד ולשמוח ולכל מצב ומורא לשבת בסוכה זה הכל מייסר. אבל מה קורה עמוק עמוק? פה אנחנו עושים את המועד, את התשעה באב. באותו יום שתפסנו כביכול, הוי הקדוש ברוך הוא בויכה. הפירוש הוא שהאב והשייכוס הוא עומק עומק בכבוד ובעצמו. וזה הגוון של הימים אלו. ובעיקר, כמובן, העבודה של הימים אלו. כמה שאנחנו שייכים למערכת הזו, שנקרא אכפת לך באמת, בכל מה שנקרא יהדות. עכשיו, אני לא מדבר עכשיו על ילד רחמונו שלא שהולך, לא מדבר על ילד שחולה, אבל פה בבני ברק, כן? פה בבני ברק כשיש לך 46 מעלות חום, כשהולך מקרר, לא יש לי בלילה. יש דבר שאכפת. תתן לך, רחמונו שלא הולך מקרר בבצע הקיץ. יש דבר שאכפת עליך, יש דבר שאכפת לנו בחיים. כשהולך מזגן, תן לך פה בישיבה. ביי, בבוקר המזגן הלך. יש לי. יש תום שאכפת, יש תום שאכפת לנו בחיים. והאכפתיות יש איזה עומק לפנים, עומק, עומק לפנים, עומק. יש פה מערכת כמה אכפת לנו על בוילולם, על צער השכינה, על עם ישראל, על הצורס של היהודים, על הקודש ברוך הוא שבוכה. אבל כמה, שוב פעם, לא מה, אנחנו ודאי שכל אחד מוכן לא להתקלח 9 ימים ולא ללכת חתונה 3 שבועות, ואנחנו מוכנים את הכל. אבל זה לא, זה כמו כל דבר שצריך לעשות מייסים. אבל יש פה מערכת שבאה לברר ולהבהיר את האכפתיות. וחזל אומרים לנו, חזל אומרים לנו שבתשעה באב נולד המשיח. מה הפשט בזה תשעה באב נולד המשיח? הפשט בזה הוא ככה, שכשאנחנו עושים מערכת, מערכת מתחיל בשבועות בתמוז, ואנחנו נכנסים עמוק ועמוק 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 ועמוק, עד שעוברים את ראש חודש ועוברים את תשעת הימים, ואת השבוע של חל בוי, מתיישבים על הרצפה, מגיעים לחצות, אותו רגע שנשרף בית המקדש, והיהודי פשוט פורץ, ואני לא מדבר על, אני מכיר יהודי כזה, אבל עם ישראל בקלות יש להם את הרגשים האלו. אותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, טוב, קח את המשיח. אם כל כך אכפת לך, עליי ועל השם יזברך, בכל העסק, אז פשוט זה פורץ את הלב. ואותו רגע משיח, אותו רגע יהודים קם מארץ מה. זה באמת תשעה באב. אותו רגע קם מארץ מה. וזה עצוב לדבר על זה. בגלל שכמה אנחנו נחוקים מכל הדברים האלה. אבל שוב פעם להבין את המערכת של הימים האלו. ואני אומר שלך שוב פעם, לפי דעתי זה ממש הפשט שם בפסוק. בלעם רצה לשכנע את הקדוש ברוך הוא, ובנו שלם סוף כל סוף לא אכפת לך. יש לך עובס, נכנס קצת יותר עמוק מעובס. אפשר להכנס יותר עמוק מעובס, אפשר להכנס עוד יותר עמוק, אבל סוף כל סוף זה לא בעיה שלך, בגלל שאתה למעלה מהגור. בלעם היה יבוני מובהק. הוא אמר טוב, אני צריך להכנס עוד כמה שכבות. והתורה מספר לנו, כל אותה מה שנלוקסתי, אני לא רוצה כל כך לחבר את הדברים, זה כבר דרוש. כפי שאני חושב שהוא נכון. זה פירוש, רגע שהקודש ברוך הוא כועס. רגע שהקודש ברוך הוא אומר, סוף כל סוף צריך סדר. ואותם היום הקודש ברוך הוא אומר, אבל השייכס שלי עוד יותר עמוק. זה שייכס של אבא של אכפתיות. וזה העבודת של ימים אלו. לקנות את השייכס האמיתי שיש לנו עם השם יתברך, ומה שקורה בעולם, וזה העבודה של ימים אלו. עכשיו, יש פה עוד נקודה שהוא לא רחוק. יש פה עוד נקודה שקורה בימים אלו שצריך לדעת אותו. זה לא רחוק, אבל צריך לדעת אותו. בימים אלו אנחנו מתעסקים בצרות ישראל של העבר. בצרות ישראל של העבר. תשבו מספרים את החורבן ואת הרוגי בית, את הדבורים הנרים שהיו שם. הימים אלו בא לספר לנו עוד דבר, וזה קשור מאוד. אולי נגיד לכם זה עם חזל. יש חזל מפורסם, גמור בברוכס, גמור שם דן לגבי. תפילה, עוד פעם תפילה. ספר הגמור אחד מהמרואים להתפלל, ותפלל עוד פעם. שואל הגמור, אולי לא כיוון לי בו. כך שאולי לא כיוון לי בו. אומר הגמור, מה זה לא כיוון לי? אין לי, לא זוכר את הגמור עכשיו, כל המידים את הגמור. מה זה לא כיוון לי בו? אנחנו ניקח פטיש של נפח, ונתן לו על הראש. לא שני הגמור שם. וכך אתה עונה לי. מה זה לא כיוון לי בו, אומר הגמור? מה כשהבן גמור אומר? מה זה לא כיוון לי בו? ניקח פטיש גדול ונתן לו על הראש. טוב, פשט לגמור, אני יודע היטב, מי שהיה אומר עליי עם פטיש גדול, הייתי מכוון היטב. אבל תראה איזה מה פה המילים האלה? לפי הבנה שלי, לפי הפשט, עוד לפני שנגיע למה שאנחנו מדברים. הרי הנפש החיים מדבר על נוירויס ונפלויס, שיש בתפילה. אומר גם לא כיוון לי בוי, מה פשוט לא כיוון לי בוי? הוא אמר לה לשפנסת, התחיל ככה לחלום. אומר גם מה פשוט לא כיוון לי? מה הוא חושב? שזה דיבון בעלמה? אתה יודע פעם פטיש נפח, תשתפש, פטיש עוד ככה, אתה יודע? אז הוא בונה משהו, שובר משהו, זה חליס חפצה. ופטיש על הראש, אז יש לו גם כמה להגיד. יש כוחות בעולם. מה אתה חושב? האמת הוא שלא אמרתי את כל הגמורים. שכחתי להגיד לכם. אומר הגמורה, מי איך עברו זה כבר בשמיה? זה לא שני גמורה. תקח פטיש, תן לו על הראש. אתה חושב שזה פטפוטי, אתה מדבר עם חבר שלך? זה עסק רציני. עכשיו, מה נקרא אצלך עסק רציני? פטיש של הפח זה עסק רציני. איזה פעם פטיש של 5 קילו. פטיש של 5 קילו זה לא בדיחה. כי שתופס את הראש, אז זה לא מצחיק. אומר הגמור, מה אתה חושב? זה מצחיק? וזה עוד דבר שאנחנו, הסוגיה של שלושה שבועות ושל תשעת הימים של תשבועות, לא יודעת שכל המערכת הזה שנקרא תוירה, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. כי שלא שומרו את התוירה, אז היה חורבן. ואיך היה נראה החורבן? איך היה נראה החורבן? שבע שנים זובלו כרמרסיה מאדם הרוגי ביתה. זה עשה נחל של דם מפה עד ים הגודל. אתה חושב שזה משחוק אחד גדול? למה זה לא מצחיק? למה זה כל כך רציני? אז נסביר את זה. נסביר את זה פשוט מאוד. תתן לך עוד מלך הבושת בא לבני ברק. אומרים לו, תיזהר, אתה מבין? הוא עושה אפשי. הולך בני ברק. זה מצחיק, זה לא מצחיק. תן לך עוד מלך הבושת, הולך למחפיים שלו. עם המגפיים שלו. זה דרך אגב, זה ממש פשוט בפסוק. הפסוק אומר ככה. הקדוש ברוך הוא אמר לה ככה. משל בית, אתה זוכר שעם ישראל עשו את העגל, מה אמרתי לך? לך ראה תשעי חסמך. אתה זוכר שאמרתי לך? ואתה צעקת? אחר כך אצל המרגלים, אמרתי לך, אכל עצם כרוגע? אני מדבר, אני עושה... יש לי פעמים שמישהו כאן יוכל מרגיז אותי, אני לוקח את היד, עושה ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הייתי עושה ככה. וככה פינו שהוא כליסי, נגמר העסק. ואין אף אחד שיכול... אני לא אגיד לך מילה, הייתי עושה ככה. למה? בגלל שהדבר הזה אכפת לי, השייכס בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, לא שנכריע, אז אני הולך בעניין להם, והיא תעשה ככה. מה קרה? מה שקרה הוא פשוט שפנחס תפס. לפי שהקדוש ברוך הוא הספיק לעשות ככה, אז הוא עשה ככה. הוא עשה ככה, להחזים הקדוש ברוך הוא לא תלכה. אם יש מישהו שהוא דפק על השולחן, אני לא צריך כבר. אבל דפי ככה על השולחן, היה גומר את העסק, גומר את העסק. התורה לא צחוק ולא בשחק. לוקליסס בני ישראל בקינוסי. אומר לנו שלושה שבועות, אל תחשוב שכל המערכת הזה זה בדיחה אחד גדול, זה לא חבר שלך. הקדוש ברוך הוא קו יכול להתרגז, נהיה מזה חורם בית המקדוש. והיה יהודים שרצו לשכוח שהיהודים נהיה מזה שואה. וכשהקדוש מלך הבושן עושה ככה, הולך בני בה, כשהקדוש ברוך הוא טיפה מתרגז, הולך 6 מיליון. זה לא בדיחה. אבל מה זה מראה על אכפתיות של בוי ניקול הוילום? יש פה אכפתיות. הסיפור הוא לא משחק אחד גדול. ואלו השתי מסרים של הזמן האלו. מצד אחד, שהעסק שאנחנו מתעסקים בו הוא רציני. לא של הור זה רציני, בדלתוי זה רציני, תלמתוי זה רציני. השחרס הוא רציני, המנח הוא רציני, כל היהדות הוא עסק רציני. אז כל השנה אנחנו ברוך השם צדיקים גדולים. אז ברוך השם, יש פסח ויש שבועס ויש סוכס ויש שושן יום כיפר. בשלושה של הקדוש ברוך הוא אני רוצה להגיד לך משהו. אל תחשוב שזה הכל משחק. אתה יודע, זה רציני. זה דבר אחד. ודבר שני, למה זה כל כך רציני? בגלל שתראה כביכול כמה שזה אכפת ואיזה עומק זה אכפת ולמי זה אכפת. ופה כביכול אנחנו יושבים שלושה שבועות ואנחנו שומעים את הבכיות של כביכול של בוי לכל העולמים וכמה שהן עמוקות וכמה שהן אמיתיות וזה בא למד אותנו כמה שהשייכס הוא אמיתי עד אין סופיו סוף ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו רק את זה שתהיה שותף בתוך השייכס הזה של היהדות שלנו, האכפתיות שלנו, שהיא בתוך עומק הנשמה שלנו. רק זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שתוכל ביום אחד בשנה להגיע לבכות, שיכפת לך על מה שקורה. שיכפת לך שזה שהקדוש ברוך הוא בוכה על הבנים שלו. שאותו חילוני שהולך עם קוקו והגיל באוזן אחד, שהקדוש ברוך הוא בורא, בוכה לבן יוחד שלו, ושבילם העיד לנו שאין שום עומק שקדוש ברוך יגיד הכי רק עליו. זה הבן יוחד שלי. ואין שום עומק שקדוש ברוך יגיד סוף כסוף מה אכפת לי עליו. ונובל שלס המלך שגם אתה תהיה שותף בתוך המערכת הזו. אם אתה שותף בתוך המערכת הזו, יש לך הבטחה שאותו יום שהקדוש ברוך הוא סוף כל סוף יהיה ישמח השם ומאי סוף, אתה גם כן תהיה שם. ולא כותב שום תנאי של צדקס ושום דבר. כל המסבל על חורבנוי, סוף ורואי וישהו עושה, הישתתפוס, השייכס. סוף כל סוף אתה תהיה שם. וזה עצוב מאוד. אני תמיד אומר את זה, אני חושב שגם פה אמרתי את זה. חתונה, כולם רוקדים לי, את הפעם, חתונה. תופס את החתן הוא רוקד. הוא טעה, זה לא חתן, זה לא חבר שלו בכלל. זה היה, החתנה שלו זה מחר, פשוט טעה בזמנה. הוא לא, הוא אכפת לו. הוא רוקד. כל אחד יכול לרקוד. בלוויה מי שרוקד הוא מחוד. מי שבוכה הוא מחוד. מטפן לוויה אחמון לסלן, אחד שהוא מטפח בבכי. יגיד לו, אני לא הכרתי אותו, אבל סתם, המעמד.
Tisha B'Av, Korei Amelo Mavate Lanu, Mihu Mechutin Be'emes. Mihu Sheshlo Shachis Be'emes. Upon Niftach, B'Yom Elo, Kaviyochel, Et Pnimiyas, Kaviyochel, Pnimiyas Halev Shel Hashem Yisborach. Poteach, HaKadosh Baruch Hu, Poteach Et Halev. אלה זה מקור, אבל חסידים צועקים ששלושה שבועות זה כנגד מראש השנה עד אחרי שמיני הצדס. לא יודע אם זה מקור ממש, אבל השייכס, זה השייכס במערכת. במערכת. יש פעמיים שלושה שבועות שפותחים כאו יוכל את הפנימי פנימי שברי אוילה. ראשון יום נרויים, יום נרויים, פותחים את השייף הפותח כאו יוכל את ליבו יסבורך. אלה שלושה שבועות זה ימים שהכל פתוח ואפשר מי שמצטרף להבכי של עם ישראל מי שמצטרף מרגיש את הלב מרגיש את האכפתיות הוא גם כן שם אז שם יש כל העושר שם יש כל העושר בצד אחד זה ימים קשים מאוד, עצובים מאוד אבל אפשר לזכות בימים אלו אפשר או לספור בימים אלו מה שאי אפשר בשום יום בשביל זאת זה נקרא מועד, זה הרמז, זה נקרא מועד. זה כמו אחד המועדים. מה זה מועד? זה יום של אור. יום טוב, יום של אור, יום שפורץ אור. אם אלו פורץ אור, אבל אם אלו פורץ את האור, מעומק הפנימי זה השגופה של השם יזברך. מעומק הפנימי זה אכפתיות. עם ישראל בגולוס, עם ישראל בגולוס, יש מדרושם על זה. צדיק אמרו את זה, אנחנו עוד נגגל לקצת גולוס. אני לא יודע אם אנחנו נגגל לגולוס, לא נגגל לגולוס, אנחנו מהר נצא מהגולוס. אבל עכשיו שאנחנו בתוך הגולוס, אנחנו צריכים לשתף את זה, ולבטות את האכפתיות שלנו, ולבקש על עם ישראל, עם ישראל כל כך נמצא בצור הזה, נוירה ואויים. נוירה ואויים, אנחנו כל כך מתרכזים על החילונים, על השנאה, על המלחמה. מה יש לתרגז? איפה רחמונס? רחמונס וצער על עם ישראל, המצב של עם ישראל, כל כך הרבה ילדים יקרים של בורי כל העולמים. ואם אנחנו נבקש עליהם, אז יהיה, לא לא יודע, אז השם.